ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן נגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, ועל השידור אילי קונפלד, והדיגיטל, הכותרות, ראות מתתיהו ארגון. והאורחת שלנו, ורדה. ורדה שפין גרוס. אז הנה, את גם כתבת ספר ורדה ורדה. אז אנחנו כאן ורדה בשלישית, אבל אנחנו נפגשות לרגל ספרך, פרפר הגבס, ספר שמאוד ריגש אותי, כי זה ספר, אני מסתכלת עלייך היום, ואת לבנת שיער, ואת מספרת את סיפור התרסקותך בתאונת דרכים, זה בעצם ספר שירה, מצמרר ומצחיק. ואת היום, ממרחק עשרות שנים, מספרת לנו בשיר את סיפור התרסקותך ומה שקרה אחר כך, בשפה של בית חולים, אבל גם בשירה. ואת מתחילה בשאלה, הפרק הראשון, אייקי. אז את שומעת, את מקשיבה לי, ואני שומעת אותך מקשיבה. תגידי מילה, ורדה.
שלום לוורדה. כיף לי להיות כאן כוורדה, אצל ורדה. ותודה, תודה שהזמנת אותי. ואני, כן, הספר הוא פואמה. הוא פואמה על תאונת דרכים שהייתה לי כשהייתי בת 27, והמסע של חיי לריפוי, להחלמה,
מותר לי לשאול אותך, בת כמה את?
כן, אני בת 71.
ואת עכשיו הוצאת את הסיפור, את הפואמה ש... המצחיקה כאמור והמצמררת, שהיא שיר והיא גם סיפור בית חולים, ואת מתחילה, השם הפרק הראשון הוא אייקי. מה זה?
אייקי, הייתי שלושה שבועות ראשונים, הייתי מאושפזת בבית חולים איכילוב, הייתי 10 ימים בחוסר הכרה, וגם כשהתעוררתי מחוסר ההכרה, לא ידעתי איפה אני, והייתי הפוכה לגמרי, ואני לא זוכרת שום דבר מאיכילוב, חוץ מדבר אחד שנדבר עליו אחר כך, והזיכרון מתחיל לחזור אליי רק כשאני עוברת לשיקום בבית חולים לוינשטיין. אז היקי זה, לא יודעת איפה אני. אני גם כתבתי כאן שאני 10 ימים ולילות אייקי, והנשמה אייה, האם עלתה במנהרה מוארה, הבא לקבלה איש של אור כולו אהבה, האם הייתי מאושרת בספירות סודיות עליונות, או ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמע קולי.
תראי, את מתארת את זה, אני רוצה להגיד, הרי זה נורא בנאלי שאנשים עוברים תאונות דרכים. זה קורה כל יום, ואנשים מתפרקים או מתים, או 13 מתים, אבל מה שיש כאן, במה שאת מספרת, זה גם מצחיק. ואת גם נותנת לנו את הפרוטוקול, זה אפילו אירוני. הנה, אפילו, את כותבת, אפילו בעמוד הראשון, סירנות האמבולנס דהרו בכבישים, אל דרך חיפה, פינת שיקון בבלי, יללו לכבודי, לכבודי, מכוניות פינו לי דרך, עמדו בסך. כמו שיירה מלכותית אני עוברת, מלכה מובלת באלונקה ללא הכרה. כלומר, הנה, ואת ממשיכה, איכילוב 2:15 בלילה, 15 ביוני, צירה הופעה ללא הכרה, בגלל חבלה מוחית חמורה. בקיצור, את מתארת, אפילו בלשון בית חולים, מאוד יבשה וקרה, את המרוסקות, את החתך עמוק בברך שמאל, פצע פעור, התקפים של אי שקט פסיכומוטורי, מגיבה לכאב עמוק, בת 27 לא נשואה, ילידת הארץ, אינה פוקחת עיניים, לא נצפה שבר בגולגולת, דרושות 4 מנות מבנק הדם, סוג דם A דחוף. אנחנו כמעט שומעים את הדיבורים ברמקול של בית חולים. ואת שם שוכבת מרוסקת, וכשאת מתעוררת, את בעצם מטורפת.
ממש.
אז ואת מספרת את הסיפור של, הנה, אני רוצה לקרוא את זה, גילחו את שער ראשי, אני כרחת, מוכנה לניתוח גורלי, כפסע ביני לחושך תאומות, ביני לבין חיים אחרים של פגועת ראש, משוגעת לעולמים או למוות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, את, כאמור, מספרת סיפור שקרה לפני עשרות שנים. מה פתאום? מה נזכרת?
מה נזכרתי? זה הולך איתי כל השנים. אני אולי לא כתבתי, אבל דיברתי על זה ללא הפסקה אחרי התאונה. אני רוצה להקדים ולהגיד שכתבתי ביומנים שלי, שהתחלתי לכתוב בגיל 16 ויש לי אותם, יש לי כ-20 מחברות, יש שם גם שירים שכתבתי. וכשהגעתי לגיל 25 ונהייתי עורכת דין, אז חשבתי שאולי זה לא רציני, השירה, כי זה לא הלך לשום מקום, והפסקתי לכתוב שירה. ולכן, ורק בגיל 50, בעקבות אהבה מאוד גדולה שהייתה לי, התחלתי, חזרתי לכתוב, ואז הוצאתי את הספר הראשון שלי, שנקרא ימינך, והספר הוא על, על, על אהבה, על פרידה, על ריח העולם שהיה מתוק מציפייה. זה כתבתי, זה היה הספר הראשון. אני עונה לשאלתך למה נזכרתי רק כעבור זמן. הספר השני שקוראים לו ורדה ורדה, והנה אנחנו כבר 4 ורדות כאן. הספר השני נכתב בעצם מעצמו, כי זה תוך כדי על אמא שלי, על השנה האחרונה בחייה בבית אבות סיעודי, ואחורה לחיים שלה ושלי, והתחלתי לכתוב אותו כבר בבית אבות הסיעודי, וכעבור, ואז נולד הספר הזה, פרופר הגבס. פתאום הייתה לי תשוקה לכתוב את זה. לא התעסקתי בזה, כי זה היה, זה אירוע מאוד, כמובן, מאוד עוצמתי ומכונן בחיי, הסיפור של התאונה. אני גם חושבת שנולדתי מחדש. וזה עשה לי רק טוב. כל הסיפור, ההחלמה של התאונה, פתאום הייתי במרכז העולם, פתאום הייתי מלכה. וזהו, ואז התחלתי לכתוב, וזה הספר.
למה את מתחילה? את מתחילה את, כלומר, קודם כל, באמת, מה שיש בספר הזה, ולכן הוא כל כך שואב פנימה, זה מעבר מהרס טוטלי של האישיות. בעצם, את משוגעת. כלומר, כשאת חוזרת להכרה, מתארים אותך, התיאור רואה, ואת מביאה את זה גם בתוך השיר, את מבינה, את מתארת איך כשמעבירים אותך, אחרי שניתחו אותך, ומעבירים אותך לבית לוינשטיין, אז הרופאה רגינה, כן, מתארת אותך, בואי נראה, את כלומר, בעצם, הנה, עדיין מבולבלת, מצב כללי טוב, אי שקט מוטורי, יודעת את שמה וכתובתה, בבלי מול הפארק, דע מאין באת. אז, תראי, התיאור כאן, בעצם, אולי מה שכאן כל כך מדבר, זה איזה מעבר את עוברת, ואת מתארת את זה, תוך כדי שיר, ותוך כדי שפת בית חולים, איך את עוברת ממצב של פסיכית לגמרי, משוגעת, כלומר, מוח הרוס לגמרי, ואת מתחילה לחזור לאישיות.
כן.
וזה מאוד...
אני רוצה להגיד שאיכילוב, כל התקופה של איכילוב, אין לי שום זיכרון משם, כמו שאמרתי. ואני קוראת לזה מתיקות השכחה. כי כל הכאב והפחד והחרדות והייאוש וחוסר האונים נשכחו ממני, אני לא זוכרת שום דבר משם עד היום. וכל מה שכתוב זה לקחתי מסיכומי המחלה, מהיומנים שלי שקצת התייחסתי לתאונה וממה שסיפרו לי אנשים ששמרו עליי, שמירה פרטית שמרו עליי כי נדרשו לזה מבית החולים. אז למשל סיפרו לי, יש קטע נחמד שנקרא, שאני יושבת שם באיכילוב, אני מתחילה עם איכילוב, ואני... בעמוד 18, איריטבילית מאוד הם אמרו, ושמו סביבי סורגים בצידי המיטה, וקראתי בקול גדול, מוטה, מוטה, בוא תציל אותי, רמטכ"ל מדינת ישראל. זה היה, מצאתי לנכון לקרוא לרמטכ"ל שיבוא ויציל אותי. ואחר כך, והתארטלתי, וכיסו אותי, והתפשטתי, וחשפתי את שדיי, האם ביקשתי להשתחרר מייסורים וחסימות, להיות פצצת מין כובשת בלי בושה ואשמה, האם ביקשתי להיות רוזה גדולה מן החלומות, ציטוט, פגיעה בעונות הפרונטליות הם כתבו, חוסר עקבות, ריגושים, יצריות, ג'סטות מיניות, האם ביקשתי אהבה? ואז אני הפוכה, בכל התקופה הזאת של יחילוב אני הפוכה לגמרי, ואז מעבירים אותי לשיקום בלוינשטיין. בלוינשטיין אני חוזרת לעצמי, לאט לאט, ושם אני גם מתחילה להנות מזה שכולם מטפלים בי, מזה שאני מלכה, את לא מבינה איזה... קודם כל, כל החברים וחברות שבאו כל יום וישבו איתי בדשא של לוינשטיין. ובכלל, כולם...
אבל את מתארת את זה, העניין הוא ככה. אנשים, כאמור, מתרסקים ולפעמים מבריאים, לפעמים חוזרים אל עולם חיים. אבל מה שיפה, ולמה, לכן ביקשתי שתבוא הנה, כי את מצרפת... לתוך התולדות, את אומרת, כך כתבו במיון של מרכז השיקום בלוינשטיין, הגיע למחלקתנו במצב בלבולי, לא מתמצאת במקום ובזמן, מצב כללי טוב, לא תמיד מדברת לעניין, מתפשטת, נמצאת באי שקט. כלומר, יש את החוויה שלך, ויש את המבט הקר, של עולם הרפואה, עולם הרפואה הפסיכולוגי, הנוירולוגי, את מתארת את זה מבחוץ, זה כבר לא החוויה שלך. ובשביל המאזינים, אני אקרא עוד קטע ברשותך. כך כתבה הפסיכולוגית רגינה בבדיקת המיון הנוירופסיכולוגית. נצפתה מספר פעמים לפרקי זמן קצרים, לא נינוחה. רצתה להסיר את החולצה, לא הצליחה לפתוח כפתורים. המשיכה לקרוע את החולצה. מבקשת מרופאים ומאחרים להחזיק את ידה. יש נזקים פרונטליים. מדברת הרבה, אבל לאט. ירידה ביכולת שיפוט. חסרה ביקורת עצמית. מפגינה חוש הומור טוב, ואת אהבת את זה. אדישה לתוצאות הבדיקה ולשיחות על מצבה. מתקשה בביצוע פעולות מורכבות שכוללות מספר צעדים, מתקשה בתכנון מהלכים לפתרון בעיה. אבל את יודעת, אני אוסיף, את כותבת בהמשך. עכשיו את כותבת את שלך, מתוך החוויה שלך. רגינה, הנוירולוגית, נכון? הפסיכולוגית, רגינה.
פסיכונוירולוגית.
פסיכונוירולוגית. רגינה לא יודעת שתכננתי כמה מהלכים ברמה גבוהה מאוד. במקום לעלות ולרדת ולהתרומם ולהרים את הגבס הכבד האדיר ולעבור ושוב מהמיטה לעגלה ולהפך, הצעתי לאייד האח במיון לשאת אותי על כפיו לשירותים ואני אראה לו בתמורה את שדי. אייד נשא אותי בידיו כמו תינוקת וצחקנו, את רגינה זה לא היה מצחיק. אז אוקיי, את נכה, את מבולבלת, את קצת מטומטמת, את פגועת מוח, את פגועת מוח, ושם מתחיל בעצם התהליך, אולי התהליך שמביא אותנו, רגע, לאיזו שמחת קיום, לאיזו ואנחנו קוראים איך הגוף הנשבר הזה, המוח המטורלל הזה, עם קצת צחוק ומניפולציות, מתחיל להתעורר לחוויה קיומית, שמחה. יש לי אלייך שאלה.
כן.
האם את הצלחת, הרי את כאן בת 20 פלוס, ואת מתחילה לגלות את שמחת הקיום. את הצלחת לשמור עליה?
לא הייתי קוראת לזה שמחת הקיום, אלא שמחת החיים. כלומר, אני בעצם כל השנים... זה לא שאני מסתובבת בתחושה שוואו, איזה מזל שאני חיה, יכולתי למות והנה אני חיה, לא. אלא אני שמחה במה שאני עושה, ביום יום שלי. אני אוהבת את החיים, אני אוהבת לשמוח, אני אוהבת לצחוק, אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת לשיר. את מבינה, זה לא מתוך מחשבה על זה שוואו, ניצלתי וזה, זה לא ככה.
כי יש פה שאלה, רצית לקרוא קטע?
אני רוצה, רציתי לקרוא את הבית הראשון, לדבר על ההודיה המאוחרת של לא ברחתי הגומל.
כלומר, מהכרך הקטן הזה, שנקרא פרפר הגבס,
כן.
את רוצה לקרוא את ההתחלה, ההתחלה.
כן, את הבית אוקיי, הראשון.
הבית הראשון.
ולדבר בכלל, אחרי זה לקרוא עוד קטע, ולדבר על ההודיה המאוחרת. לא ברחתי הגומל, ולא הודיתי לפניו, אך כעת הודה בכל לבבי ובכל מעודי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב, אמן. אני לא בן אדם דתי. אני חילונית גמורה. והאמת היא ששמעתי תוכנית שהייתה לך עם דוקטור הגר, תכף אני אסתכל, הגר...
להב?
להב, כן. ולא ידעתי, לא יכולתי לקרוא לזה בשם, לא ידעתי מה אני, כי אני מסתובבת, מאז התאונה בעצם, אני מסתובבת בהרגשה שאלוהים אוהב אותי, שאלוהים שומר עליי. וזה קצת משונה, כי אני לא מאמינה באלוהים. ואז כששמעתי את התוכנית שלך איתה, אז הבנתי שיש מה שנקרא חילוני מאמין, חילונית מאמינה. וזה מה שאני. זאת אומרת, אני לקחתי לתוך החיים שלי את הכוח הזה שקוראים לו אלוהים, או היקום, וגייסתי אותו לטובתי, יצרתי איזושהי ישות ששומרת עליי. וכאן אני אומרת, לא ברכתי הגומל עד עכשיו, כי לא ידעתי איך מברכים בדיוק. זה נראה לי מסובך, קראתי פעם באיזשהו מקום שצריך להביא מניין, זה נראה לי מסובך. אז אני אומרת עכשיו, אני אומרת כאן בספר, בבית הראשון, אני אומרת את ברכת הגומל. ולזה אני רוצה להוסיף...
למיקרופון, כן.
לזה אני רוצה להוסיף, אני מפנה לעמוד 34, לחוויה רוחנית גדולה שהייתה לי, ממש עובר לכתיבת הספר. לפתע, ממרחק של כך וכך שנים, בעת תפילת נעילה ביום כיפורים זה, מול ארון הקודש הפתוח, הייתה לי הערה. והבנתי שלא הודיתי עד ערב זה על גודל החסד, ושלחתי הודיה עמוקה אל שערי שמיים שפתחת לי שער בעת נעילת שער, כאשר פנה יום, כאשר השמש באה ופנתה, הו האלוהים, החזרת אותי אל ארצות החיים משאול תחתיות, ועשית עמי צדקה וחסד, ואהבת והושעת, והחזרת בי נשמתי. עמדתי מול השער הננעל ופתחת, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון.
ומעניין שאחרי הקטע הזה, אחרי הקטע הכל כך רוחני, ההמשך הוא, שלחו אותי לאכול, לישון, להתקלח, לריפוי בעיסוק, להסתכלויות, אבחונים ותצפיות, ולא בא אליי רופא, אין בדיקות. למה מחכים? מי יודע על קיומי? איזה מין בית חולים זה? שאלתי את האחות. ביום השלישי הוא הגיע, המומחה לשיקום חבלות מוח, ראש המחלקה. לא גבוה, לא רזה, לא שזוף, מבטו מוצא, בוטח, מרוחק במידה הנכונה. התיישב על מיטתי והביט בי, בין כמתי גיל זעירים סביב העיניים, דוקטור גרוסווסר, מים גדולים אמר שאני בתהליך, שאני בבית חולים שיקומי, שאין צורך בביקור של רופא מדי יום. כששאלתי כמה זמן מאושפזים בשיקומי הזה, אמר חודשים. לא אני דוקטור, לא יהיה פה חודשים, אמרתי. לאט, לאט לך, הוא אמר, מחייך והלך, בטוח בעצמו. אז עכשיו אנחנו חייבים, סליחה, כי עברנו מקודש לחול, אנחנו חייבים לדבר על הבני אדם, על האנשים שהיו שם. אחרי הפרסומות, בדיוק. אוקיי, אז עכשיו, כן, נשמע את ברמס, סימפוניה, חלק שלישי שאני תמיד מתה עליו. בואו.
איזה כיף.
עוד מעט נחזור לוורדה.
אוקיי. Thank you.
חזרנו לוורדה שפינגרוס, עורכת דין וורדה שפינגרוס, משוררת ועורכת דין.
ולהפך.
ולהפך, כן. את יודעת, בפואמה הקטנה הזאת, בספר הדק הזה, יש את האנשים, את האנשים, בין אם זה חיימוביץ' הרופאה מקומה חמש, חסרת הלב, העניקה לי את האישור הסופי. בואי תגידי, מי בעצם עזר לך להגיע מתאומות בין הזה השכחה או הטירוף או הנכות הנוראית להיות אדם עצמאי, שמח? מי זה היה שם?
אוקיי. אני אתחיל לספר על, אני אתחיל בדוקטור חיים איכילוב, שכמו שאמרתי קודם, לא זכרתי שום דבר מאיכילוב, ויום אחד אני בחדר בלוינשטיין, בבית החולים השיקומי, ונכנס בחור צעיר בדלת, ואני אומרת, הנה דוקטור חיים איכילוב. זאת אומרת, זה היה בן אדם היחיד, הדבר היחיד שאני זוכרת מאיכילוב. חיים היה הרופא במיון שקיבל אותי, ובעצם מהסיבות, אין לי מושג למה, אבל הוא פשוט טיפל בי כל הזמן, גם כשעברתי מהמיון לנוירוכירורגית, כשהתעוררתי מהחוסר הכרה, איתו ניהלתי שיחות נפש, הוא ישב לידי, ויום אחד הוא הופיע בלוינשטיין, וכל כך התרגשתי וכל כך שמחתי, והייתי ממש במלוא החושים כשהוא היה. בשלב מסוים הוא ישב על כיסא הגלגלים שהיה על יד המיטה שלי, כי הייתי בכיסא גלגלים שלושה חודשים בגלל שבר ברגל, ופתאום התבלבלתי והלכתי למקומות אחרים, ולא זיהיתי אותו, והייתי בטוחה שהוא מאושפז כמוני, ויש לו זעזוע מוח, וממש חמלתי עליו, ופתאום עוד הפעם, פתאום חזרתי לעצמי והבנתי שזה חיים איכילוב, ולדעתי זה היה הרגע, רגע טיטני בזמן, אני קוראת לזה בספר שלי, כי מפה והלאה רק חזרתי למלוך חושי והייתי בסדר. כל זה קרה במיון של בית חולים לוינשטיין, ואני חושבת שזאת הייתה ההתחלה של ממש ההחלמה המושלמת שלי. הזעזוע, פתאום הבנתי שאני בכלל בורחת למקומות אחרים, והבנתי שזה חיים, וחיים הרופא שהייתי מאושרת שהוא בא לבקר אותי. חיים ואני חברים עד היום.
וואו.
וכמו רופא, דוקטור חיים לברן, ואנחנו יכולנו להתחתן, אני חושבת, יכולנו להיות סיפור אהבה, אבל זה לא יצא, זה לא נהיה, ואנחנו חברים טובים עד היום. זה חיים.
שבא פתאום, שבא לבקר
אותי, הוא בא לבקר אותי, ואני הסתכלתי וראיתי בחור צעיר ונחמד, נכנס בדלת, ופתאום הבנתי שזה חיים איכילוב, אין לי מושג איך ולמה, כי הוא באמת הדבר היחיד שאני זוכרת, שזכרתי מאיכילוב.
והוא בא לבקר אותך.
הוא בא לבקר אותי.
ונשאר חבר שלך.
ונשאר חבר שלי עד היום, כן.
אז את מתארת דרך האנושיות שאת פוגשת, איזו שליפה מעולם של שכחה לעולם של מציאות.
נכון. כן, אני מעולם של שכחה, מעולם של מתיקות השכחה. אני חושבת דרך אגב שאלוהים אהב אותי כשהוא עשה לי לשכוח את התקופה הזאת של איכילוב. אבל חיים זה חיים. חיים היה, אני קוראת לו גם בספר My Guardian Angel. הוא בא, כאילו אלוהים שלח אותו אליי גם שהוא יכוון לי את הדרך להמשך, כי הוא סידר לי את הראש, פתאום הייתי בסדר. אז חיים הוא האנג'ל בלבן שלי. ואני רוצה לספר גם על 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 כשאלו אותי לקומה 5, מהמיון לקומה 5, פגשתי בכניסה, אני רוצה לקרוא את זה, את עודד. רק שנייה.
עודד שהוא
היה הראשון שפגשתי בקומה 5. קומה 5 זה היה ידוע לכולם שקומה 5 בלוינשטיין זה המחלקה של הדפוקים בראש, של פגועי המוח. ולשם אני מגיעה.
כלומר, זה, קומה 5 זה מאוד טעון. זה לא סתם קומה 5. זה אומר משהו. קומה 5.
בוודאי. זה אומר שהייתי במצב לא משהו. הייתי פסיכית, משוגעת, לא בתוך עצמי, אבל השתפרתי, הלכתי והחלמתי. אני רוצה לקרוא על עודד, בעמוד 32.
אוקיי, בואי תקראי לנו.
מעינו אותי. הועברתי לקומה 5, מחלקה לשיקום המוח. כבר בכניסה ראיתי את העיניים הקטנות שתמיד חייכו אליי בפקולטה על הר הצופים. עכשיו הן היו עבודות, עודד, עורך דין, שלמד שנה מעליי. תמיד חייכנו זה לזו בספרייה. עכשיו ראיתי גורל מתעתע, נחה, משותק בפה לגוף שמאלי או ימני או צולב, מחייך במבוכה. המילים התלעלעות בפיו כשאמר תאונת דרכים, גם אני אמרתי, אבל הרגשתי כבר חלק מארץ החיים, לא מארץ הדמדומים, שגמלני כל טוב, אמן.
אבל אחר כך תוסיפי, קומה 5, אני פוסחת איתך, התהליך הוא כל כך קשה, כאילו אנחנו אומרים, וואו, מלהיות מרוסקת ומשוגעת, ולא מבינה מה קורה איתה, כאילו עברת לאהבת החיים, אבל מתארת בפואמה, בתוך הפואמה, קומה 5, עמוד 54, באתי מהחופשה להוריד גבס הליכה, וכבר אני פחות שייכת, וכבר אני דוהרת, פחות שייכת ללוינשטיין, וכבר אני דוהרת,
זוהרת,
משמש וים, וכבר אני עולה על כולם. בריאה לומדת ללכת, אבל השרירים מדולדלים, הרגל נפוחה וכאובה ואני מודגת. אולי אני לא כזאת מחלימה מצטיינת, והכתף השמאלית מסכנה ומוגבלת, רק עד 160 מעלות לא תתיישר לעולמים וכואבת. צריך לחזק את השרירים. ידי האומללה, אני חושבת וכועסת. ורדה, די עם הרחמים העצמיים. על פלג גופך שנחלש, על הנימול בנחיר השמאלי ובכף ידך, על ראייה כפולה, על גלי המוח המסתוריים. מים חיים? זה גרוס וסר, הרופג, וגדולים אמר, ייעלם, אימוג, לאט לך, תשקטה, ורד פורח מאפר. ואחר כך תבוא חיימוביץ' הרופא וכו'.
אז אני רוצה רגע לדבר על פרופסור גרוס וסר. שקודם קראת את ה... כשהתלוננתי שאיזה מין בית חולים זה, והוא בא... ואני רוצה להגיד שאני מודה ללוינשטיין ולגרוסווסר על הטיפול המדויק, אני חושבת, שהם טיפלו בי ועזרו לי לצאת. השתחררתי מלוינשטיין, זאת אומרת, 3 חודשים עברו מיום התאונה, עד שהשתחררתי מבית חולים לוינשטיין, והייתי פגועה, את יודעת, עשו לי גם, יש לי אפילו 2 חורים במצח, שעשו לי כאן שאיבה של נוזלים, הודות לסי-טי, המדויק שעשו לי. אבל פרופסור גרוסווסר, הם אני בשלב מסוים, אני מספרת בפואמה שנתנו לי לומינל, זה איזשהו כדור, נתנו לי גם בבוקר וגם בערב, וישבתי, ובבוקר אחרי שנתנו לי, אז הייתי אאוט לגמרי, ישבתי על כיסא הגלגלים בצורה כזאת, מתה לישון, ואז הלכתי אליו, עם הכיסא
אל
גלגלים.
אל פרופסור
גרוס
ועשר, מים
כן,
גדולים.
כן, מים גדולים, מים חיים. ואמרתי לו, למה אתם נותנים לי פעמיים ביום, גם בבוקר וגם בערב? מספיק בערב, שאני ישנה נהדר. והוא הלך איתי, ובאמת למחרת לא נתנו לי בבוקר, ופשוט הלכתי, וזה עזר לי להחלים. אז גם ההקשבה הזאת שהוא הקשיב לי, וכעבור זמן כשהרגשתי מספיק טוב עם עצמי, אז הלכתי אליו עם הכיסא גלגלים, ואמרתי לו שאני מבקשת לצאת הביתה, בסוף שבוע, ובאמת נסעתי הביתה, נתנו לי לצאת. אז הלכו איתי, את מבינה, בית החולים וגרוס וסר כמנהל המחלקה, היו קשובים אליי. ואני חושבת שככה צריך במחלקה כזאת של פגועי מוח, כי איבדתי רצון והייתי, וסמכו עליי, והייתי בבית, ובבית באו כל החברים וחיבקו אותי, וחזרתי לבית חולים נשמה מגוהצת לחלוטין עם הרבה כוחות.
אז תראי, את ממרחק גילך היום 70, אמרנו. את מספרת בפרוטרוט את תיאור היומיום, את תיאור ההחלמה ואת המעבר לשמחת חיים והודיה, ובעצם יוצא שאולי את יצאת, כמו שאת מתארת, יותר מאושרת מאשר לפני שעברת והתרסקת. ואת ממרחק הזמן הזה כותבת מין פואמה של תודה על ההתרסקות והטירוף, כן, של המעבר לחיות.
האמת שזה נכון, כי עד התאונה הייתי עורכת דין, ועם כזה, עם כובד על הכתפיים, וחיה את חיי. את חיי, כן, כבחורה צעירה, עורכת דין, עובדת קשה. ואחרי התאונה, משהו השתחרר, ושמחתי בחיים, הייתה לי אהבת חיים. עכשיו, אני חושבת, לדעתי, זה חלק ממני, זה היה קיים גם קודם, ועכשיו פשוט השתחרר הפקק. והנה אני, אוהבת את החיים, אוהבת...
את רצית לדבר, תראי, אני קראתי רק את פרפר הגבס, כשביקשתי לשוחח איתך. אני ידעתי שכתבת עוד ספרי שירה, והנה את כאן הבאת ספר נוסף, עוד שני ספרים. אחד מהם שמו... כאילו לא מספיק לכך שאנחנו שתי ורדות כאן, הספר הנוסף שאת הבאת, ותודה שהבאת, נקרא ורדה ורדה. תגידי לי, למה ולמה צריך, ומה זה הספר שכתבת ורדה ורדה? הזכרת אותו כאן במילה, אבל בואי תספרי כן. עליו.
ורדה ורדה, הוא ספר, כמו שאמרתי, הוא על אמא שלי, ושהיא בלילות סיפרה לי השכנה שלה, שהייתה איתה בחדר בבית אבות הסיעודי, שבלילות היא הייתה קוראת ורדה, ורדה, וזה שבר לי את הלב, אבל בבוקר נתנו לה כדורים, והיא כבר לא זכרה את זה, אמא שלי, היא אף פעם לא אמרה לי את זה, היא הייתה אישה כזאת עדינה, ולא מבקשת הרבה, ולא לא תלותית, והוורדה וורדה, הקריאה שלה, היא השם של הספר.
ושימי לב, אני רוצה להפנות את תשומת ליבך, ששוב, את כותבת ספר שירה, שהוא נסוב סביב בית חולים סיעודי. כלומר, שוב, על החולי, על המוגבלות, על הסבל, והשם שלו הוא שמך בהכפלה. אז מה, כלומר, ההשראה היא שוב הסבל.
בספר הזה של ורדה ורדה, כמו שאמרה לי מישהי שקראה את הספר, היא אמרה לי שאין בו נחמה בספר. וזה נכון, כי זה ספר, כי אני מובילה את אימא שלי, אני מובילה אותה מההתחלה שהיא נופלת בבית והיא מאושפזת בבית חולים, דרך רגשי אשם שאנחנו לוקחים אותה לבית האבות הסיעודי, וזה נגמר בעצם במותה של אימא שלי. ואין נחמה, חוץ מאשר כמה קטעים שהם נחמדים, ש... בספר השני, בפרפר הגבר, זה ספר של נחמה גדולה, זה ספר של אופטימיות, זה ספר של, של כוחות ניצחון הגוף והרוח.
אז תראי, אני אשאל אותך, כאן את מספרת, ואני עכשיו, אני רק התוודעתי לספר עכשיו, בעצם, האם הנחמה היא בעצם כתיבת התהליך? האם הנחמה היא הפיכת העצב של, של הדעיכה? יש בזה נחמה?
את מדברת על ורדה ורדה, על כן, הספר השני. כן, לא רק שיש בזה נחמה, אלא יש כאן פרידה. שאני נפרדת מאימא שלי בכתיבה. אני לקח לי לכתוב את זה נניח שנתיים או שלוש שנים, והיא חייתה בתוכי. וזה זאת, זה הזיכרון שיש לי מאימא שלי, מה שכתבתי. ואני רוצה ברשותך, אני רוצה לקרוא, אם אפשר לקרוא משהו מתוך הספר הזה.
בבקשה.
אני גם רוצה להגיד שאימא שלי הייתה גבולית. היא הייתה תשושת נפש עוד לפני האשפוז בבית האבות הסיעודי, ומאז שאני הייתי בגיל 20, ואני מספרת את זה כאן, וזה גם סיפור על הכלה ואהבה וקבלת האחר. ובעמוד 56, צרית שלי, מתוך השער צרית שלי, חושבת עלייך בימים, בלילות. זה כואב, אמא, אני בורחת ואת רודפת, ובשעת המחשבות הקשות של הלילה, כשהכאב מתרוצץ ופוצע, אני מגרשת אותך מנגד עיניי, תני לי לישון, אמא, מתחננת לישון. כשאני רואה על ספסל בתל אביב, אישה יושבת כמו צרית מפוארת, שערה הבלונדיני דהוי גבוה לשמיים, אסוף במחבנות מקריות, פצעים ברגליה וסקיות ניילון עמוסות סביבה, תימהוני מלכותית ומשוגעת. ליבי יוצא אלייך, אמא, חוששת שתהיי מלכה כזאת, רוח מיוסרת ונודדת. והרי אבא, בשארית הכרתו הקודחת, השביעני לשמור עלייך, תינוקת. כשאת שומעת בכי של תינוק, למרות שאת כמעט בת 80, את בטוחה שהוא שלך. גם בגיל 80 אפשר להיות תינוקת בוכייה.
אז בעצם את מספרת לנו דווקא בספר שנקרא ורדה ורדה על עצב הפרידה מאימא ועל האהבה לאימא. יש כאן המון קטעים של אהבה אליה. מי כשאבא מת חייקתי עלייך שלוש פעמים ביום, 473075 לזיכרון עולם. אז בעצם, את יודעת, מה שאני שואבת עכשיו מוורדה וורדה, זה שיש גאולה, איזושהי גאולה בהנצחת הכאב. איזה גאולה, אפילו בהנצחת, למרות שהתחלנו בהבראה ובהחלמה, והספר פרפר הגבס הוא כל כך מלא שמחה ועידוד והחלמה, אז דווקא ורדה ורדה הוא נורא עצוב. אבל...
אז אולי נחזור לפרפרה גבס.
הוא גם מנחם. אז, אבל אנחנו כמעט הולכות הביתה. אז מה את רוצה לומר עוד על פרפרה גבס? ממש לפני שנלך.
אני רוצה להגיד ש... שהספר הזה... שהספר הזה נכתב באמת מתוך אמונה גדולה שיש כוח ששומר עליי, שאני מודה, אני סך הכל אני די מודה על החוויה הזאת שעברתי, שתוך 3 חודשים הייתי במקום אחר וחזרתי לחיים, וזאת חוויה שעיצבה את חיי אחר כך, לכל השנים שאחר כך. ואני רוצה להודות גם לאנשים שהיו בלוינשטיין שעזרו לי, ולחברים שלי שכל יום באו אליי ומילאו אותי באהבה והרימו אותי ורוממו אותי, וכאילו כל החיים שלי רציתי את המקום הזה של אהבה ולהיות במרכז העניינים, וזה מה שהיה לי. כאילו, הוצאתי את כל הדברים הטובים שיכולתי, הוצאתי מהתקופה הזאת של האשפוז בלוינשטיין.
אז בוא נאמר שכיוון שאנחנו כבר צריכות ללכת, אז נגיד תודה, כי כתבת כאן משהו שיש בו המון, הייתי אומרת, אמירת כן לחיים וליצירה, כי את... כולל הפרוטוקולים שעקרים כל כך של בית חולים. אז זהו. ורדה שפינגרוס, תודה רבה שבאת ושיתפת וואו. אותנו.
לעונג היה לי.
תודה.
עם ורדה.
תודה. אז כמובן תודה למלי, לא ורדה, מלי בנימינוב. אני כל כך משום מה מתלבטת בלהגיד את השם. אילי קונפלד, תודה רבה לך, ותודה לרעות מתתיהו ארגון. נראה מה תעשי עם השיחה הזאת. ותודה למאזינים, להשתמע.
תודה ביי לכולם. ביי.